אתם מאזינים לביטקאסט, הפודקאסט החדש של איגוד הביטקוין הישראלי. ועכשיו עוד פרק בסדרת ביטקוין בייסיקס, יסודות הביטקוין, קריפטו מטבעות, ביטקוין, בלוקצ'יין והעולם החדש של הכסף. סדרת ההרצאות של איגוד הביטקוין הישראלי התקיימה מדי שבוע בטוילאב בתל אביב, ונערכה לפודקאסט על ידי פודקאסטיקו, בית הפקה לפודקאסטים מעולים. שתהיה האזנה טובה. לא אחת אנחנו שומעים על החשש שביטקוין ושמטבעות דיגיטליים יהוו כלי שדרכו ניתן להלבין הון. האם החשש הזה מוצדק? ואיך בכל זאת נמנעים מהלבנת הון בתחום? לאחרונה מתגבשת רגולציה חדשה המבקשת לשנות את עולם המסחר בזירות הקריפטו. איך זה ישפיע על כל מי שמבצע פעולות בזירות? מה החלק של ישראל בעניין הזה? ולמה כדאי להתכונן? גיא ארמוני הוא כותב עצמאי ומנהל אסטרטגי בביטטקס, המספקת שירותי מס בתחום המטבעות הדיגיטליים.
אז מי שלא מכיר אותי, שמי גיא ארמוני, פעיל בעולם הביטקוין, כותב לכמה מגזינים, ביז פורטל, קריפטו פוטייטו בין השאר, וגם מנהל אסטרטגי בביטקס שמספקת פתרונות מס למטבעות דיגיטליים. והיום ההרצאה הזאת תעסוק בנושא של הלבנת הון, הקשר של ביטקוין להלבנת הון. אנחנו נלמד קצת מה זה הלבנת הון, איך וכיצד והאם ביטקוין יכול לשמש ככלי להלבנת הון, ובעצם איך הרשויות מתנהלות מול ביטקוין. אז אנחנו נתחיל מההתחלה בעצם, איפה מגיע המושג הזה של הלבנת הון, בעצם money laundering. המושג הזה נטבע עוד בזמנו של אל קפונה, מי שזוכר את אל קפונה, מהמאפיה האמריקאית בשיקגו. אל קפונה עבד בתקופת היובש שאלכוהול נאסר בארצות הברית, היה אחד המאפיונרים המפורסמים והחזקים בעולם אולי. באמת הוא מכר אלכוהול, עסק גם בעולמות של זנות ופשע, פרוטקשן וכיוצא מזה, כמו שאנחנו מכירים בעבריינות. והדבר המעניין והסיבה שאני מזכיר את אל קפונה בעצם זה בגלל ש... הסיבה שבגללה אל קפונה נעצר הייתה דווקא נושא של tax evasion, של התחמקות ממס. בעצם הרשויות לומדות שהמעקב אחרי הכסף, אחרי נתיב הכסף, במקרים רבים הוא הרבה יותר קל מהמעקב אחרי הפושעים עצמם, ולמעשה הם מתחילים לגבש את האסטרטגיה הזאת של לעקוב אחרי הכסף ולא לעקוב אחרי הפשעים. אם אני אלך למי שסוחר בסמים ברחוב לדוגמה, אז אני אמצא איזה קרק-הד שאין לי מי לדבר, ואיתו אני לא אגיע רחוק. ולעומת זאת, אם אני מצליח לעלות על נתיב הכסף, כך אני בעצם תופס את הדגים הגדולים, ובאמת זה הסיפור פה. אולי באנקדוטה אני גם אזכיר שככה מהצד השני של הסיפור הזה, יש לנו את ג'וזף קנדי, שגם באותה תקופה הוא, יש לו רישיון בעצם, רישיון למכור אלכוהול בארצות הברית. ג'וזף קנדי ממשפחת הקנדי המפורסמת, שאחרי זה גם היה הנשיא בשושלת שלהם, ובעצם הרישיון שלו למכור אלכוהול לצרכים רפואיים, באמת מעלה שאלות, כי כמה מאיתנו הלכו לרופא וקיבלו מרשם לשתות שתי כוסיות ערק לפני השינה. אז השאלה הזאת היא בעצם הנרטיב הזה של שני צידי החוק יוביל אותנו בעצם כחלק מההרצאה הזאת. אז בעצם מה זה הלבנת הון? יש הלבנת הון זה שם גדול להרבה סוגים של מניפולציות שניתן לעשות כדי להעביר כסף שמקורו בסוג של עבריינות, ניסיון להתחמקות ממס, דברים מהסוג הזה, כדי להכניס אותו למערכת הלגיטימית, אוקיי? עכשיו, הכסף בדרך כלל הוא מגיע מאיזשהו מקור מלוכלך, מה שנקרא, והוא מתחיל להיכנס למערכת הבנקאית בכל מיני דרכים. אפשר להכניס אותו בדרך כלל בסכומים קטנים לכל מיני סניפים, דרך כל מיני חברים וחברים של חברים ועסקי קש וכו'. והוא נכנס לתוך המערכת הבנקאית ומתחיל להתגלגל בתוך המערכת הבנקאית, מסניף לסניף, מבנק לבנק. לפעמים יש לנו גם בין מדינות, ככל שהתהליך של הגלובליזציה מתקדם, בעצם אנחנו רואים גם את ההתפתחות ואת השיטות החדשות שיש למלביני הון כדי להעביר את הכסף ממקום למקום, כדי בעצם להסתיר את העקבות של הכסף הזה. אוקיי? כשבסופו של תהליך הוא יוצא מהצד השני, כי כסף מולבן, כסף נקי, כסף שאפשר לקנות איתו דברים גם בעולם האמיתי, בלי שאני אוכל ללכת אחורה ולמצוא את מקור ההון כמקור בעייתי. אוקיי? אז אנחנו קצת נראה את השתלשלות העניינים במהלך המאה האחרונה, מאז אל קפונה ועד היום. יש לנו בעצם 1970, היא איזושהי נקודת מפנה בנושא של הלבנת הון, כשיש לנו את הבנק סיקרסי אקט, בעצם שבפעם הראשונה בעצם מכיל רגולציה על גופים פיננסיים כדי לשמור פעילות שנעשית אצלהם על ידי אנשים ולסמן אותה, את הפעילות הזאת, במידה ויש איזה שהם חשדות לנושאים של עבריינות, התחמקות ממס וכיוצא בזה. בזמנו זה באמת היה מוכל על כסף מזומן, שהיה כלי מאוד גדול וחלק מאוד גדול מהמערכת הכלכלית, ואנחנו נדבר על זה גם בהמשך, מה קרה בתהליך הזה לכסף מזומן, ואיפה אנחנו נמצאים היום. מעניין לחשוב גם שבעצם הדבר הזה קורה ממש, אני חושב, שנה אחת לפני ביטול תקן הזהב. הדברים האלה, יש ביניהם בעצם, יש מי שיגידו שיש ביניהם איזשהו קשר, אולי שווה גם לציין את הרקע החברתי שזה קורה, מלחמת וייטנאם באותה תקופה, שבעצם מאוד פוגעת בארצות הברית, גם מבחינה כלכלית, מביאה אותה לגרעון כלכלי מאוד עמוק, יש המון ביקורת מצד מתנגדי משטר שמוכים, יש אחרי שנות ה-60 נרטיבה peace and love, ובעצם אנחנו רואים שהממשל מנסה להתמודד עם התופעות האלה. אנחנו רואים אחרי זה גם בשנות 88 את הניסיון להתמודד בעצם עם סמים, אותם סמים ששינו את המודעות החברתית במידה מסוימת, וגם בהם הרשויות נלחמות בצורה מאוד משמעותית. ומי שחותם על הצווים האלה בעצם הנשיא ניקסון, אותו ניקסון שאחרי זה גם פרש בעקבות פרשת ווטרגייט המפורסמת. וכולי. בקיצור, אז זה 1970, אנחנו מתקדמים הלאה. 1986 בעצם יוצא ה-Money Laundering Control Act, בעצם שהוא הבסיס המשמעותי ביותר לחוקי ה-AML שאנחנו מכירים, Anti-Money Laundering שאנחנו מכירים היום, ובעצם הופך בפעם הראשונה את הנושא של הלבנת כספים לעבירה פדרלית, והדבר הזה בעצם מתחיל לצבור תאוצה ולהיות בעל משמעות. אוקיי? וכמובן זה חלק מתהליך גלובליזציה שבו אנשים מוצאים המון פתרונות חדשים כדי לגלגל את הכסף שלהם מסביב לעולם, להעלים, אם אנחנו זוכרים את סדרות המאפיה למיניהם, איך הם מעבירים את זה במטוסים וכן הלאה. אבל בעצם אנחנו קופצים קדימה ל-2001, 9-11 משנה את חוקי המשחק, בעצם הפיגוע בתאומים גורם לאמריקאים לאיזשהו זעזוע מאוד עמוק, גם ברמה החברתית, גם ברמה הכלכלית, וחלק מההתמודדות שלהם, הם חשבו שהם נמצאים על גג העולם, משקיפים על התאומים מכל העולם, ומגיע פתאום איזה ערבים מאפגניסטן ומוריד אותם, את שני המגדלים האלה במכה אחת. עד היום אגב הם סובלים מהתופעה הזאת, כשרק עכשיו הכירו בנפגעי כוחות הביטחון שהיו שם 20 שנה אחרי, ועדיין האירוע הזה הוא נצרב בתודעה הקולקטיבית האמריקאית, וכחלק מהמלחמה ומניסיון להימנע מאירועים כאלה בעצם, אז הרשות להלבנת הון בעצם מתחזקת ולוקחת גם את עניין הטרור אליה, ובעצם הוחלטו כמה החלטות, אחת מהן זה בעצם לחזק את להקשיח את החוקים על בנקים בנושאים של הלבנת הון, לשפר את התקשורת בין הרשויות השונות שעוסקות בנושא הזה, ולהילחם באמת בזיוף כספים, הברחת כספים, כמו שראינו בשנות ה-70, כשביטלנו את תקן הזהב בעצם, אז עברנו למתכונת של פיאט, וביחד עם החידושים הטכנולוגיים של כלכלה מבוססת אשראי, אנחנו בעצם עוברים לאיזושהי, אנחנו עוברים איזושהי דיגיטציה של הכלכלה, ויש כלים יותר חדישים, בוא נאמר ככה, כדי לעקוב אחרי הפעולות ואחרי נתיב הכסף, ובאמת הרשויות לוקחות את זה לידיים שלהם, בצורה יותר רצינית. כמובן, ארצות הברית, מה שקורה בארצות הברית, משליך על כל העולם, ואחרי ההחלטה בארצות הברית לחזק את העניין הזה, אנחנו רואים את העולם כולו הולך בדרך הזאת, וגם משטרים במקומות אחרים בעולם מאמצים את השיטות האמריקאיות. פה אני רוצה להזכיר, בהקשר הזה אני רוצה להזכיר במאמר מוסגר גם את הפתקה וה-CRS, בעצם זה יותר קשור למיסים מאשר להלבנת הון, אבל מיסים והלבנת הון, ובכלל כמו שראינו אחרי ה-9-11, הרשויות כן פועלות בתיאום מסוים, מחליפות ביניהם מידע, גם ברמה המדינתית, גם ברמה הבינלאומית, כשבעצם ב-2010, בתקופתו של אובמה, יוצא הפתקה, שבעצם דורש מכל הגופים הפיננסיים ברחבי העולם, לא משנה איזה, הוא דורש מהם לתת את הנתונים של אזרחים אמריקאים, שמפעילים חשבונות או פעילים באיזשהו אופן בשטח שלהם. זה נכון גם לכל מיני אזרחים שהם לא אמריקאים ועובדים באיזושהי צורה עם ארצות הברית. בקיצור, האמריקאים מבקשים מידע מכל העולם, ובעצם קצת שוברים את הנושא הזה של סודיות בנקאית. פעם אנחנו זוכרים שהיו אומרים שבשוויץ אפשר לשים כסף ויהיה לנו כל מיני, אז העניין הזה מתחיל להיסדק באמת גם כחלק מהסיפור הזה, ורשויות מסביב לעולם בעצם מוסרות מידע לאמריקאים, ובזמן שבשאר העולם צוחקים על האמריקאים שעכשיו הם המידע הפיננסי שלהם, שהממשל עוקב אחרי המידע הפיננסי שלהם, גם באירופה מתגבשת עמדה דומה, ובעצם 4 שנים אחרי, שזה בערך מה שלוקח לעולם ליישר עם ארצות הברית, 4 שנים אחרי יוצא ה-CRS, שהוא מאוד דומה לפתקה, ובעצם מבקש גם פה נתונים מהגופים הפיננסיים, מכיל את הרגולציה על הגופים הפיננסיים, שבעצם חייבים לעמוד ברגולציה כדי לתפקד, וה-CRS בעצם הוא עוד צעד למעקב אחרי ההון הבינלאומי, תנועת ההון הבינלאומית. אז זה בהקשר הזה. אז בעצם מה היקף הלבנת הכספים היום? אנחנו כבר הולכים עוד צעד קדימה, ראינו מה הרגולציה ואיך התקדמנו איתה במשך השנים. אנחנו רוצים להבין בעצם מה גודל התופעה הזאת. אז לפי הערכות של ה-IMF, של קרן המטבע הבינלאומית, היקף התופעה הוא בערך 5% מה-GDP העולמי, מהתל"ג העולמי, שהמשמעות שלהם זה בערך 1.1 טריליון דולר בשנה. המספר הזה באמת ירד מעט, לא המון, ירד מעט בעקבות הרגולציות שראינו. הוא היה כמעט כפול באחוזים, לא ב... הוא היה כמעט כפול באחוזים בשנות ה-80. ובעצם כשאנחנו משווים את זה, ההרצאה שלנו היום היא גם תעסוק בנושא של ביטקוין והלבנת הון בביטקוין, וכשאנחנו משווים את זה לביטקוין, אז אנחנו רואים בעצם שכל המרקט קאפ של ביטקוין, כל שווי השוק של ביטקוין הוא בערך 200 ביליון דולר, אוקיי? כשאנחנו מדברים שוב על 1.5 טריליון דולר של כסף מלוכלך שקיים בתוך המערכת, אוקיי? וזה אני מדבר על שווקים מוסדרים, אני אפילו לא מדבר פה על שווקים לא מוסדרים שהם אולי חלק מאוד מאוד ניכר בכלכלה העולמית, אוקיי? כדי להיכנס לפרופורציות, כדי להבדיל בעצם, אנחנו נראה הרבה פעמים זורקים מספרים, מיליון, ביליון, טריליון, אז כדי להבין את סדר הגודל, ביליון, אם אני הופך אותו לשניות, קצת יותר קל להבין. אני אקח אחורה, אני בערך ב-32 שנה אחורה, אוקיי? כשאני מסתכל על מספרים כמו טריליון, אני בעצם ב-31 אלף שנה אחורה. זאת אומרת, המספרים הם מאוד גדולים. אם אני הופך את זה לשניות, אז טריליון... ההבדל הוא מאוד גדול, אוקיי? ובעצם הנתון הזה, מה הוא בא להגיד לנו? הוא בא להגיד לנו שכרגע הכלכלה של ביטקוין היא מאוד מינורית, אפילו ביחס לכלכלה של ההון השחור, אני אפילו לא מדבר ביחס לכלכלה העולמית, היא מאוד מינורית בהתייחסות שלה, ובעצם בהקשר הזה ההתייחסות של הרשויות לתופעה הזאת ושהם לקחו אותה בצורה כל כך רצינית בעצם מראה על ההבנה של הרשויות שיש פה עניין שצריך להתייחס אליו. הרבה שנים הם לא התייחסו אליו, עכשיו הגיעה ההבנה בעצם שצריך להתייחס אליו למרות שגודל השוק הוא לא גדול ו... לא משמעותי מבחינת הלבנת הון, לא משמעותי מבחינת מיסים, אבל בכל זאת ראינו בשנתיים האחרונות התייחסות מאוד משמעותית של הרגולטורים מסביב לעולם. אז בעצם מה דרך הפעולה של הרגולטורים? מה הם עושים כדי למנוע את הלבנת ההון? ואיך הם שולטים בתנועות? אז בעצם יש לנו... איזשהו תהליך שהוא הולך בשני הכיוונים, זאת אומרת, הוא הולך טופ דאון ובטם אפ. טופ דאון, הם מכילים רגולציות על הגופים הפיננסיים, כדי לנסות לנטר ולעקוב אחרי המשתמשים בתוך המערכות האלה. כש-KYC בעצם, Know Your Customer, הכר את הלקוח, הוא אחת הפרקטיקות הבסיסיות ביותר לבצע את הרגולציות האלה מצידם של הגופים הפיננסיים. בעצם מה אומר הכר את הלקוח? הכר את הלקוח זה לא רק תעודת זהות והנה זה השם של הלקוח, אלא בעצם לבנות פרופיל מי זה הלקוח הזה, מה אופי הפעילות שלו. האם אנחנו יכולים לזהות אנומליות בחשבון שלו? זאת אומרת, אם אני יכול לקחת לדוגמה בעל איש עסקים שהוא בינלאומי ועובד, יש לו כמה עסקים בכל העולם, אז הגיוני שבחשבון שלו יזרמו כספים מכל מיני מקומות בעולם, והפיקוח עליו יהיה בהתאם. אבל אם אני רואה פתאום סטודנט שיש לו אנומליות, פתאום הפקדות ומשיכות לסטודנט לחשבון שלו, כל מיני כניסות מחול, זה ירים לי דגל אדום, מה שנקרא. דגל אדום, שזה בעצם איזושהי עזרה שתעלה מהמערכת הפיננסית למעלה כדי לבדוק אותה בצורה יסודית יותר, אוקיי? אז יש לנו בעצם מעקב של הגופים הפיננסיים עצמם, בין אם הם עושים את זה על ידי אנליסטים, היום כבר יש הרבה חברות שעושות את זה בעזרת machine learning וartificial intelligence, שבעצם מנסים לזהות אנומליות בהתנהגות של הלקוחות שלהם. אז בעצם מי הם הגופים שאוכפים את הרגולציה הזאת? כל מדינה יש לה גוף שאחראי על הנושא של הלבנת הון, גם בישראל יש לנו את הרשות להלבנת הון, ויש איזשהו גוף מפקח, ה-FATF, שאנחנו ניגע בו בהמשך, גם בהקשר של ביטקוין, שבעצם הוא זה שמוציא את ההנחיות הכלליות, ובעצם כל מדינה בסופו של דבר, וכל רשות מוציאה חוזרים משלה, ומתמודדת עם הסיטואציה הזאת בצורה קצת אחרת, אבל כן יש שיתוף פעולה בינלאומי בנושא הזה, וככל שהזמן עובר, השיתוף הבינלאומי בעצם צובר תאוצה, לא רק פה, לא רק בין הגופים האלה, גם הכלכלות הגדולות, ה-G20 וה-G7 וכו', גם שם יש קבלת החלטות כזאת כדי להילחם בנושאים האלה. אז מה הם הדגלים האדומים האלה שדיברנו עליהם? יש כל מיני דברים שיכולים להרים דגל אדום לגוף פיננסי כדי לדווח הלאה. זה יכול להיות גודל עסקאות, זה יכול להיות באמת, כמו שאמרנו, אנומליות, חריגות, פעילות בלתי רגילה בחשבון, חשבונות מרובים בכל מיני מקומות, חוסר עקביות בהסבר של הלקוח, מה הוא עושה, הסבר מה מקור הכספים, באמת השאלה של מקור הכספים היא שאלה מאוד משמעותית בנושא הזה של הלבנת הון, ובעצם לא רק מקור הכספים, אלא מעקב אחרי, מעקב רציף אחרי המלאי, כשאני מנסה שהכל יהיה עקיב ומתאים, ולראות שזה מתאים לסיפור, מתאים למלאי וכו'. מה עוד יש לנו? כל מיני דגלים אדומים כאלה ואחרים, שבאמת מתאימים למערכת הכלכלית כמו שאנחנו מכירים אותה היום. אוקיי, אז עד פה דיברנו על מערכת כלכלית שפועלת מה שנקרא B2B, ואפשר, זאת אומרת, בתוך המערכת הפיננסית, בין בנקים, בין עסקים, חברות ביטוח וכיוצא בזה, שמחליפות ביניהם את המידע, ואפשר לייצר תמונה מלאה יחסית על הלקוח, ולמצוא באמת את האנומליות. אבל על כסף מזומן שעדיין מהווה באזור 2-3% מהכלכלה המודרנית, קצת יותר קשה לעקוב. ומהסיבה הזאת, כסף מזומן הוא קר פורה לאנשים שמחפשים לעשות, להלבין כספים, ולכן המדינות נכנסות בסיפור הזה בצורה די משמעותית. אנחנו רואים מסביב לעולם שהכסף המזומן מתחיל להיעלם, בסקנדינביות כבר אנחנו רואים את זה פחות ופחות, בסין, לדוגמה, היום כולם משלמים בוויצ'ט, אפליקציות שהולכות וצוברות תאוצה, מעלות על המשתמשים, מצד אחד זה גם יותר נוח להרבה משתמשים, מצד שני, המדינה מקדמת את זה בצורה מאוד משמעותית, גם בחקיקה, גם בישראל היה לנו חקיקה שנכנסה בתחילת השנה, החוק לצמצום בשימוש במזומן, שאסר על עסקים לעשות עסקאות מעל 11,000 ש"ח במזומן, וגם על פרטים הוא הוריד את הצמצום. בעודו ראינו שמבטלים לנו שטרות, מודי החליט על דעת עצמו לבטל את השטרות הגדולים באירופה, אגב, לא כולם הצליחו להכניס אותם לבנק לפני שהגיע הביטול, הרבה אנשים הפסידו הרבה כסף בגלל זה. באירופה רוצים לבטל גם את ה-500 ואת ה-200, מדברים על זה. ובעצם המושג הזה של cashless society, כאילו מושג שנשמע מצד אחד נורא סקסי, משתמשים בו בהמון מובנים שהם איזה יופי, אנחנו הולכים לקראת cashless society, אבל כמו כל דבר, לכל מטבע יש שני צדדים, יש לזה יתרונות, יש לזה גם חסרונות רבים. למתג את זה, בטח ישב איזה יחצן של אחת הרשויות באחת המדינות, מדושן עונג, ואמר, הנה, יהיה לנו cashless society, ואנחנו באמת נלך על זה במיתוג מאוד יפה וחזק, אבל בהחלט יש פה רובד נוסף שצריך להתייחס אליו, שבעצם היכולת שלנו כבני אדם לתקשר באמצעים כלכליים אחד עם השני, בלי שיעקבו אחרינו, בלי שינטרו כל פעילות שלנו, שידעו מה אנחנו קונים, איפה אנחנו קונים, עם מי אנחנו מסתובבים, מה אנחנו עושים, מה אנחנו חושבים, ושתהיה את היכולת גם לעצור את תנועת הכסף שלנו, את היכולת שלנו בעצם להתנהל כלכלית בעולם המודרני, זה גם דבר שצריך לקחת אותו בחשבון, וכאשר אנחנו מבטרים על כלים כאלה בעצם, אז יש לזה השלכות, יכולות להיות לזה השלכות חברתיות, אוקיי? יכולות להיות לזה השלכות חברתיות שלא תמיד הן טובות, ואני מבטיח לכם שהעניין הזה של לומר שאנחנו רוצים למגר את תופעות העבריינות, הלבנת ההון, אי תשלום מיסים וכיוצא בזה, זה אומנם צד אחד של הסיפור, אבל אני בטוח שעבריינים ומי שירצה ימצא דרכים לעשות את זה, ויש לזה השלכות על הרבה אנשים שרוצים לעשות את הדברים בצורה לגיטימית, וגם אותם צריך לקחת בחשבון כאשר אנחנו באים לבחון את הסוגיות האלה. אז בעצם זה נושא המזומן, וכמו שרשום פה, החבל מתהדק ככל שעובר הזמן, החבל מתהדק, ויותר ויותר קשה לבצע פעולות שנעשות בצורה פרטית בין אנשים. ואולי בגלל זה הגיע ביטקוין. אחת מהסיבות, לא היחידה, אבל אחת מהסיבות, ביטקוין הגיע במאמר המקורי, peer to peer electronic cash system, הגיע להחליף כסף, לאפשר לאנשים לבצע פעולות אחד מול השני ללא גורם מתווך, ללא יכולת צנזורה, ללא צורך בבקשת רשות מרשות כזאת או אחרת וכו'. את ביטקוין אנחנו מכירים, אני לא ארחיב עליו פה יותר מדי, אבל אחת השאלות שנשאלת לגביו באמת בהקשר הזה, היא האם ביטקוין הוא המזומן החדש, והאם הוא יעיל לצורך הלבנת כספים, הן מצד העבריינים והן מצד מי שרוצה לפקח על הפעילות הזאת. אז באמת, כמו כל מטבע, גם לביטקוין יש שני צדדים. הרבה אנשים, זאת אומרת, יש הרבה מיסקונספשן, הרבה הטעיה שביטקוין הוא מטבע אנונימי. עכשיו אני גם מתחיל לשמוע מהצד השני שיש הרבה אנשים שאומרים שהוא פועל בשקיפות מלאה, כי הבלוקצ'יין כולו מלא, וקשה נורא לעשות שם פעולות שהן מתחת לרדאר, מה שנקרא. האמת היא כנראה איפשהו באמצע, אוקיי? כמו כל דבר, האמת היא כנראה איפשהו באמצע. בהחלט הבלוקצ'יין של ביטקוין, למי שמכיר, הוא בעצם יומן ראשון שהוא טרנספרנט, הוא שקוף לכולם. כולנו יכולים לראות את הפעולות שנעשו על גבי הבלוקצ'יין, אבל לא תמיד אנחנו נדע לקשר מי עומד מאחורי הפעולות האלה, לאיזה מטרה הם נעשו, מה מקור הכסף, שאלות שבעצם הרשויות שואלות כדי לנטר ולעקוב אחרי האזרחים בצורה יעילה יותר וטובה יותר. אז שוב, בימיו הראשונים ביטקוין באמת היה באיזשהו וקום כזה, שהוא תפקד מתחת לרדאר בלי שאף אחד יתייחס אליו בצורה ראשונית. זה היה אגב דבר נפלא, הוא הראה יכולות מאוד מרשימות, איך יכול להתנהל שוק כזה, מי שמכיר את סילקורד או שווקים אחרים שהיו באותה תקופה, איך יכול להתנהל שוק בעצם של אנשים שמנהלים ביניהם פעילות, בלי שיש צד גורם מפקח על הפעילות הזאת. לרשויות פעילות בלי גורם מפקח נשמע כמו יום הדין, אבל כמו שאמרנו, כל דבר יש לו שני צדדים. יש הרבה אנשים שמייחסים לביטקוין איזשהו מאפיינים אנונימיים היסטוריים על גבול העברייני אולי, אבל הדבר הזה הוא לא מדויק, ואני חושב שגם השוק התבגר מאז מאוד, ויש פעילות מאוד ענפה שהיא פעילות לגיטימית עם יתרונות מאוד בולטים לכלכלה הבינלאומית, בין אם זה החלה פיננסית של ציבורים רחבים יותר, יכולת של תחרות מול הבנקים למשל, מה שגם בישראל מאוד בעייתי וגם מסביב לעולם, הכוח של הבנקים זה דבר שאנחנו מכירים אותו, וכהנה וכהנה יתרונות שכן יש לו, אז אנחנו הולכים פה על איזשהו גבול בין איך אנחנו בעצם מתמודדים עם הנכס החדש הזה והמאפיינים שלו, ומוצאים את דרך המלך כדי להגיע למצב שיהיה מקובל במידה מסוימת על כל הצדדים. אז בעצם הרגולציה של ביטקוין, אני פה נוגע בעיקר בגופים האמריקאים שעושים רגולציה, כי אמרנו מה שקורה בארצות הברית אחרי 4 שנים, 3-4 שנים קורה בכל העולם, אוקיי? אז ראינו את זה בעצם, כמו שאמרתי, 2008, יותר נכון 2009, 2010, ביטקוין באמת מתחיל להיסחר בשווקים, מתחיל לצבור תאוצה. עד 2013 כמעט ואף אחד לא מתייחס אליו מבחינה רשמית, מבחינה של רשמית של הרשויות, כמעט ואף אחד לא מתייחס אליו, עד שהפינסן, משרד האוצר האמריקאי למעשה, יוצא באיזושהי הגדרה. שנה אחרי זה ה-IRS האמריקאי יוצא בהגדרה, הגדרה אגב שמגדירה אותו כנכס. כל אחת מהרשויות אגב מתייחסת אליו קצת באופן שונה, בהתאם לתפיסות שלהם ולאינטרסים שלהם וכו'. אנחנו רואים בעצם את ההתקדמות של הרגולציה, בסין מנסים לאסור את ביטקוין, הדבר הזה מראה עוד איזה use case של ביטקוין שאנחנו רואים אותו שוב ושוב, שהוא באמת עמיד, זאת אומרת, אפשר להשוות את זה באמת לאנשים שזו השוואה שחוזרת על עצמה הרבה, מי שרצה לקנות אלכוהול בתקופת היובש היה מי שסיפק, מי שרצה לקנות מריחואנה בכל אורך השנים שיש איסור על מריחואנה, אני חושב כל המאה האחרונה, תמיד אפשר למצוא מריחואנה, זה מאוד פשוט אפילו למצוא מריחואנה. אז ככה שמדינות מגלות שגם אם הם יעשו על ביטקוין, אז ביטקוין הוא ניטרלי לעניין הזה, ולא בטוח שאנשים יצייתו. אנחנו ראינו את זה בארגנטינה, אנחנו ראינו את זה בוונצואלה, כשאנשים צריכים משהו מספיק, אז הם מוצאים גם את הדרך להגיע, וגם יהיה מי שספק להם את זה. מה שקורה בעצם זה שמבחינת רגולציה צריך להבין שאי אפשר להכיל רגולציה באופן ישיר על ביטקוין. ביטקוין הוא לא, אין לו one point of failure, זה המהות שלו, הוא תוכנת כדי לשרת את הדבר הזה, הפתרון של הבלוקצ'יין כיומן רישום מבוזר שנמצא על כל המחשבים, בעצם משרת בדיוק את הפונקציה הזאת, שאין למי לבוא, אין חברה, אין מנהל, אין את מי לאכוף, אין על מי להכיל רגולציה באופן ישיר, ואם נאכיל אותה על המיינרים או על ספקי השירותים, אז נוריד אחד פה, הם יקפצו כמו פטריות אחרי הגשם במקום אחר. זה חלק מהרעיון הבסיסי של ביטקוין, ולכן הרגולציה שמוכלת על ביטקוין, היא למעשה לא מוכלת על ביטקוין, היא מוכלת על שערי הכניסה והיציאה, על נותני השירותים שעוטפים את המערכת הזאת. בעצם אותו FATF שדיברנו עליו קודם, הוציא לפני, ממש לאחרונה, לפני חודש אני חושב, הוציא איזה שהם הנחיות, כמו שהוא מוציא בדרך כלל, לנושא של הלבנת הון, כשהוא נוגע בסוגיה הספציפית של נותני שירותי מטבע וירטואלי, אוקיי? הם קראו לזה וירטואלי, אני לא יודע אם השם הזה הוא הכי טוב, הייתי אומר מטבע קריפטוגרפי או מטבע דיגיטלי, אבל ככה הם קראו לזה, לא משנה. הייתי קורא לזה אני ביטקוין, אגב, אבל לא אני מחליט. ואותו FATF הוא בעצם גוף בינלאומי, שהוא גוף מחקר שמספק, הוא לא רשות, הוא לא מחוקק, ההנחיות שלו הן לא הנחיות שתוקפם הוא תוקף חוק, אבל כן הוא גוף שמשפיע מאוד, ואנחנו ראינו, פה אנחנו רואים את התמונה של ה-G20, שזה בעצם 19 הכלכלות החזקות בעולם, שנפגשו השנה ביפן, אחרי שיצא החוזר, ממש לא מזמן, ובעצם סיכמו שהן מקבלות את ההנחיות של ה-FATF להתמודדות עם נותני שירותים בתחום המטבעות הדיגיטליים, והדבר הזה בעצם, הרבה אנשים בקהילת הביטקוין העולמית הקלו בזה ראש, אמרו, ה-FATF זה לא גוף כזה רציני, אולי זה לא יקרה בסוף, אז אולי הטייק שלי על העניין הזה, הדברים האלה לוקחים זמן. קשה לצפות שמחר בבוקר כל ההנחיות של ה-FATF ייצאו לפועל, ושכל הזירות מסביב לעולם יאמצו אותם, אבל כן יש פה אמירה בעצם, כן יש פה התחלה של רגולציה, הבירוקרטיה הבינלאומית, הכלכלית הבינלאומית, זה דברים שלוקחים זמן. מצד שני אנחנו צריכים לזכור גם שעד שהדברים האלה יקרו, כבר הטכנולוגיות משתנות במהירות וצריך גם להתעדכן עם הדבר הזה, אז לא בטוח שההנחיות יהיו רלוונטיות, לא בטוח שהן יהיו במתכונת הנוכחית, ובהחלט אנחנו עוקבים אחרי הדברים האלה כדי לראות לאן זה מתפתח. אני בהחלט חושב שיש זירות מסחר ונותני שירותים, קסטודיאנס, שמסתכלים על ההנחיות האלה כדי בעצם לנהל את הסיכון שלהם, להבין לאן הרוח נושבת, לנהל את הסיכון שלהם ולהכניס חלק מההנחיות האלה ולעבוד לפיהם כבר היום. זאת אומרת, אני מניח שזירות יותר מוסדרות כמו קוינבייס, ג'מני, אולי ביטגו, זירות שיותר קומפליינס עם רגולציה, ייקחו את הדברים האלה ביותר כובד ראש, בעיקר בארצות הברית, ששם באמת מי שרוצה לעשות עסקים בארצות הברית יודע שיש עלות לעשיית עסקים, וחלק מהעלות הזאת היא עלות רגולטורית. אגב, שאנחנו גם סופגים אותה ביוקר המחיה שלנו הרבה פעמים, אז זה גם משהו שצריך להגיד. זאת אומרת, השירותים שבאים כדי לעשות אנטי-מאני לונדרינג, בין אם זה סטארט-אפים, שחברות קונות, בסופו של דבר הבנקים יקנו אותם, והשירותים האלה, העלות הזאת היא מתגלגלת אלינו. זאת אומרת, העלות של הרגולציה, פעם אחת אנחנו משלמים עליה למגזר הציבורי, פעם שנייה אנחנו משלמים עליה דרך המגזר הפרטי. אז זה גם משהו שצריך לשקול אותו, לקחת אותו בחשבון, לפני שאנחנו קופצים ואומרים צריך לעשות ככה או ככה או ככה, שבסופו של דבר גם לא משיג את התוצאה. האם הגרנו פשע בהתקדמות? במידה מסוימת, כן, מצד שני, עדיין יש לנו פשועים, עדיין יש לנו טרור, אני חושב שזה חלק מהאנושות, וזה תמיד יהיה. ותמיד הם ימצאו את הדרך שלהם לעשות עסקים, בין אם זה יהיה בביטקוין, בכסף פיאט, או בכדי חרס. זאת אומרת, את היכולת שלהם להעביר ערך, הם ימצאו. ומה קורה בישראל? למעשה, מבחינת החידושים של ההנחיות, היה שם קודם כל מעקב, בעיקר מעקב, חוקים של AML, KYC, זאת אומרת, איך אנחנו מכילים את זה בתוך הבורסות עצמם, מה הנתונים שאנחנו דורשים מהבורסות להביא, מה הסכומים שמהם אני צריך לתת נתונים, נקבע סכום של $1,000, אם אני לא טועה, פעילות שחורגת מ-$1,000 למשל, שזה משהו שהוא יחסית קיצוני, זאת אומרת, בעולם שאנחנו מכירים מהלבנת הון, אני לא יודע בכלל איך אפשר להתמודד עם כמות כזאת של דיווחים, זה דידוס על הרשויות, אבל בהחלט הדוח היה, זה דוח של מעל מ-260 סעיפים בערך, הוא לא מחדש הרבה, אגב, מהטיוטה שיצאה ב-2015, והוא לא שונה מחוקי הלבנת הון שאנחנו מכירים ממקומות אחרים, זאת אומרת, על שירותים פיננסיים. אבל הטכניקות, הם לא כתבו שם, הסיבה אולי שגם לא הזכרתי, שהם לא כתבו שם איזשהו חידוש שאומר, איך אנחנו עושים AML על מטבעות וירטואליים, ומה זה שונה בעצם, אמרו שצריך לעשות AML ולהביא את הנתונים האלה והאלה והאלה. לעקוב וזה, הם גם נגעו שם אולי קצת בעניינים של מחקר פורנזי, אנחנו גם ניגע בזה. זאת אומרת, הם לא אמרו באופן ישיר שהמחקר יעשה בצורה כזאת או כזאת, אבל מהנתונים שהם ביקשו, לדוגמה, הצלבה עם ה-IP, נוגעים שם בכל מיני נקודות, זאת אומרת, לנסות לעשות את הנתונים, אבל אני אגע בזה במקום אחר. אוקיי, אני בכוונה השארתי את זה, כי אני רוצה את ההנחיות של צו איסור על בנת הון הישראלי, שם אני כן הבאתי את הדברים הרלוונטיים שרלוונטיים לנו יותר, אוקיי? אז בישראל, כמו בישראל, הרבה אנשים אומרים, ובצדק, אנחנו, יש לנו את הכלים להרים את הכפפה, להוביל את התחום, לעשות את הדברים, אבל צריך לזכור שאנחנו מבחינת רגולציה לא לבד בעולם, אנחנו, כמו שאמרנו, האמריקאים מובילים, אנחנו ראינו שב-2014 יצא חוזר של מס הכנסה, בארצות הברית, מה זה? בארצות הברית, ב-2014, אצלנו 3 שנים אחרי. כנ"ל, כל חוזר יוצא באמת 3 שנים אחרי, והוא מאוד דומה, אגב, לחוזר שיצא בארצות הברית. זאת אומרת, עכשיו, אגב, הקונגרס ביקש מה-IRS עברות בכל מיני עניינים. אני מאמין שהם ייצאו גם בישראל בהמשך. אופן החישוב, לדוגמה, וכל מיני נושאים אחרים שנגעו בהם. אוקיי? אז הקונגרס בעצם היום קצת לוחץ לדחוף קדימה את הנושא הזה, במיוחד בעקבות מה שראינו עם הליברה וכיוצא בזה, אני חושב שזה נתן לזה עוד דחיפה קדימה, כי זה בעצם העלה את הנושא למודעות, גרם לאנשים לשאול שאלות שהם לא הכירו לפני, מה ההבדל בין סוגי המטבעות השונים וכו'. אז ישראל היא גם חברה בארגון ה-FATF שהזכרנו קודם, וכחלק מזה היא גם במידה מסוימת כפופה להנחיות הכלליות שלהם. הרשות להלבנת הון בישראל בהחלט היא רשות מאוד חזקה, אקטיבית. אני חושב שאולי בוועדת הכספים שהתקיימה בנושא של מטבעות קריפטוגרפיים, לומית גרמן נדמה לי שמה, מי שעומדת בראש הרשות להלבנת הון, הראתה בקיאות מאוד, בקיאות יחסית בביטקוין, בהשלכות, בסיכונים, גם ביתרונות אני חייב לציין, בהחלט ציינה חלק מהיתרונות של ביטקוין, והם מכירים את הנושא, נראה שהם למדו את זה לעומק, בכלל הרשויות בישראל, חלקן לפחות, בהחלט השקיעו את הזמן, את המאמץ ואת הנכונות ללמוד את הנושא הזה, אבל כמו שאנחנו יודעים, ככל שלומדים את הנושא הזה יותר, ככה הוא גם מתקדם מהר וצריך לשמור על הקצב כל הזמן. ובאותו ועדת כספים, אגב, שנה שעברה זה היה בינואר, היא הבטיחה שביוני יהיה צו איסור על בנת הון. מאז עבר כבר עוד יוני, ולא שידוע לי שהוא נכנס לתוקף. הוא לא נכנס לתוקף, לא נכנס לתוקף. אין כנסת, אין זה, זה חלק מהתהליכים הבירוקרטיים שהיה הרבה רעש אחרי שההנחיות של ה-FATF יצאו, היה הרבה רעש, אוי, מה נעשה עכשיו, וזה, והנחיות קשות, ועד שההנחיות האלה ייכנסו, ועד שזירות מסביב לעולם יאמצו אותם, ואם בכלל, ייקח זמן, הדברים האלה לוקחים זמן. בכל מקרה, ההתייחסות של צו איסור הלבנת הון לנותני שירותים פיננסיים, התייחסה גם לנושא של מטבעות וירטואליים, ופה הבאתי כמה מהסעיפים הרלוונטיים למטבעות קריפטוגרפיים. אפשר לראות פה כמה דברים מעניינים. קודם כל, ההגבלה ל-5,000 ש"ח, התנת ארנק אלקטרוני באמצעות מזומן בסכום העולה על 5,000 ש"ח, יש פה כבר צמצום אפילו מהחוק לצמצום בשימוש במזומן, אנחנו רואים מגמה שהיא מגמה שלוקחת את העניין הזה לחומרה, אוקיי? יש פה עוד משהו, כל הדברים האלה ירימו דגלים אדומים, כמו שראינו קודם, ירימו דגלים אדומים, כאשר אנחנו נפגשים עם הרשויות בעצם, מסחר באמצעות מטבעות וירטואליים בסכומים גבוהים בין אנשים פרטיים, שלא באמצעות אישות מפוקחת, לרבות באמצעות פלטפורמת מיקסר, מי שמערבב את המטבעות שלו, מי שמנסה להישאר אנונימי, מי שעושה שימוש במטבעות פרטיים גם יעלה דגלים אדומים, אי התאמה בין הצהרה זה הגיוני, העברת מטבעות וירטואליים לפלטפורמות ואתרי הימורים מקוונים. הנושא הזה בעצם מראה לנו, יש בעצם אולי עוד דבר שהייתי רוצה לציין בהקשר הזה, שהרבה פעמים התוכנות שעוקבות אחרי הבלוקצ'יין, הן לא עוקבות רק כשאנחנו מכניסים את הכסף לזירות ועושים KYC, אלא הן עוקבות גם מה קורה כשאנחנו מוציאים את הכסף מהזירות. וככה הן גם בונות את הפרופיל שלנו. זאת אומרת, אם הכנסתי כסף לזירה והמקור שלו היה בסדר, אחרי זה הוצאתי ושלחתי לאתר הימורים, הם עוקבים אחרי הפעילות הזאת כדי לזהות אנשים ואת דפוסי ההתנהגות שלהם. אז צריך לשים לב מאוד מה אנחנו עושים עם הכסף שלנו ואיך אנחנו מתנהלים. כי בהחלט הרשויות סוגרות על העניין הזה. שאלה מאוד טובה, שאלה מאוד טובה. איך מסתדר סכומים גבוהים, איך מסתדר מסחר בין אנשים? איך אוכפים את זה בכלל? זאת אומרת, נכון? אין פיקוח על הנושא הזה, קשה לאכוף את זה. בזה בעצם זה גם נוגע לתמריצים של אנשים שאחרי זה הם רוצים לפדות או להיכנס חזרה לתוך המערכת הכלכלית, גם לזה יש איזשהו עניין. אבל זה שקיים חוק, זה לא אומר שאנשים בהכרח, זה לא אומר שהוא בהכרח צודק, זה לא אומר שבהכרח אנשים ילכו אחרי החוק, אבל בהחלט הוא מציב איזושהי בהירות וגבולות גזרה, שאנשים לפחות יודעים מה מותר להם ומה אסור להם. וזה עדיין לא חוק אגב, אבל אפשר, לפעמים החקיקה היא עובדת גם בדיעבד, אז בהחלט צריך לשים לב לזה. שוב, כל מה שקשור בפלטפורמות שנגעו בדארקנט, כתובת IP שאינה תואמת, מי שמשתמש ב-VPN, בתור, כל הדברים האלה כאשר יגיעו לידיעת הרשויות בעצם יהוו בעיה מבחינת המשתמש, אוקיי? עכשיו, איך אוכפים את הדבר הזה? זאת אומרת, אם אפשר בכלל לאכוף את הדבר הזה. אז כמו שאנחנו יודעים, הבלוקצ'יין של ביטקוין הוא... 10 דקות? הבלוקצ'יין של ביטקוין הוא שקוף, אפשר לאסוף מתוכו מידע. כמו כן, אני יכול לאסוף מידע מהאינטרנט, ואני מתחיל להצליב מידע, אני מכניס את הנתונים לבסיס נתונים מרכזי, מתחיל לאסוף מידע, מתחיל לעשות קלאסטרינג של לקוחות, רואה את ההתנהגות שלהם, עוקב אחריהם, זאת אומרת, זה מה שהתוכנות עושות. יש כמה תוכנות היום שפעילות שכבר עושות את הדברים האלה, הן נותנות שירותים לגופים כאלה ואחרים, בין אם זה מדינות, בורסות וכיוצא בזה. אז התוכנות האלה הן גם חלק מהמערך הכללי של המלחמה הזאת, וזה בהחלט תהיה מלחמה. מצד שני, יש לנו גם טכנולוגיות פרטיות, אוקיי? יש לנו המון טכנולוגיות פרטיות, אני ממש לא אכנס טכנית לטכנולוגיות, אבל יש לנו סוגים של ארנקים ששומרים על רמות שונות של פרטיות, כל מיני Lightning Network, מי שמכיר, וכהנה וכהנה טכנולוגיות פרטיות, שבעצם מתקדמות עם הזמן, ויקשו בחלק ניכר מהמקרים, כאשר ייכנסו ואם ייכנסו, על היכולת לעקוב אחרי התנועות, ובאמת כשיגיע תורן, יהיה צריך להתמודד גם עם העניין הזה. אז קצת בעצם על מה שקורה עם הבנקים, זאת אומרת, למה אנחנו שומעים הרבה על הנושא הזה שאנשים לא מצליחים להכניס כסף לבנקים, הנושא הזה הולך לצבר תאוצה, פעם עוד איכשהו היה בעיה עם הבנקים, היה אפשר, לא היה אפשר, היה אפשר, לא היה אפשר, גם היום הדבר הזה הוא קצת נכון, אבל בהחלט יש בנקים שהקשיחו את העמדות שלהם, נורא אוהבים לשנוא את הבנקים, אבל צריך לזכור שגם הם נתונים, רגולציה שמוחלת עליהם בעצם, הם אומרים שאין להם כלים, אין להם בהירות להתמודד עם הנושא של הלבנת הון, ולכן הם לא יכולים להכניס את הכסף. במידה מסוימת אפשר להבין אותם, במידה אחרת אפשר לעשות מאמץ כדי לקדם את הנושאים האלה. כשזה מגיע לבתי משפט, היה לנו משפט מפורסם בישראל של ביץ אוף גולד נגד לאומי, שבו ביץ אוף גולד זכתה, אבל השופט לא רצה לתת תקדים, אני לא ארחיב על זה פה יותר מדי, אבל בהחלט יש התקדמות בנושא הזה, אני מקווה שתהיה עוד התקדמות בנושא הזה. צריך לזכור שגם הבנקים עצמם הם לא בדיוק הצדיקים הגדולים, ואולי הלבנת הון שראינו קודם מתרחשת גם על ידי הבנקים עצמם, ככה שלהגיד שביטקוין הוא כלי להלבנת הון יותר מאשר דולר או פיאט או בנקים, זה משהו שהוא שנוי במחלוקת. אנחנו פה רואים, זוכרים את הסיפור של HSBC שהלבינה את הכסף של קרטל סינלוע, של אל צ'אפו בסכומי עתק, אף אחד אגב לא נענש על זה. זאת אומרת, הבנק קיבל קנס, כולם הודו, הבנק קיבל קנס, אף אחד לא קיבל עונש. זה חלק מה, גם האקאונטביליטי של בנקים, שבמקום אחד הם יכולים להגיד, בסדר, ובמקום אחר פתאום הם נורא חוששים מנושא של הלבנת הון, גם כשמדובר בפעילות מאוד לגיטימית. זה בהקשר של הבנקים, ואולי ככה כל הסיפור הזה בעצם מה שאנחנו צופים שייצור, זה איזשהו שוק שיהיה מוסדר, יש, קוראים לזה שוק שחור או שוק לבן, בכלל יש איזו אפליה לשוק שחור, כאילו שוק שחור הוא שוק פחות טוב בהכרח משוק לבן, למרות ששווקים שחורים הם בעצם עונים על איזשהו צורך שהשוק הלבן כביכול לא מצליח לספק הרבה פעמים. אז, והם גם חשובים, צריך לזכור, לעניין של יכולת התנגדות ויכולת לתקשר, כי אם בעצם כל השוק שלנו הוא שוק מפוקח לחלוטין, שיש בו מעקב וניטור רציף של כל הפעילות שלנו, בעצם אנחנו עושים צעד מאוד גדול לקראת מצב שבו למדינה יש כוח אבסולוטי על האזרחים. ועצם זה שיש נקודת יציאה, זה מקום שמאפשר את היכולת של אזרחים להביע בו מחאה, אוקיי? ולכן העניין הזה של שוק לבן ושוק שחור, הוא עניין שבאמת צריך לראות איך הוא יצליח להתפתח בביטקוין, ובאמת לראות האם השוק השחור, מה יהיה פניו. וכנראה שיהיה בעצם איזשהו מעבר, הם ינסו לסמן כתובות, הם ינסו לסמן אנשים, ינסו לעשות בדיוק אגב מה שהם עושים היום, רק בכלים שיותר מתאימים לאופי של ביטקוין. ואולי אני אסיים בשקופית הזאת, שזה בעצם תמונה מהונג קונג. הונג קונג היא אולי דוגמה טובה להמחיש את מה שדיברתי עליו בנושא של חירות אזרחית. הונג קונג הייתה מדינה של פליטים סינים שהבריטים לקחו כקולוניה, והיא הצליחה לסגשג בצורה יוצאת דופן, הפכה למעצמה כלכלית מאוד חזקה. ברגע שהיא חזרה לסין, המצב שם התחיל להידרדר, הסינים התחילו לצמצם את הזכויות של האזרחים, ומה שהייתה התפתחות תרבותית וכלכלית אדירה, לאט לאט מתחילה לסגת, והיום אנחנו רואים שיש שם המון מאומות, הסינים שולטים בצורה כמעט אבסולוטית, גם בחופש המידע, גם בחופש התנועה, גם בחופש הכלכלי, כי בעצם הם שולטים בכסף, והם שולטים בצורה כזאת גם באזרחים, ובאמת, זה נותן לנו איזושהי דוגמה. המחאה שקורית היום בהונג קונג נותנת לנו דוגמה שבלי חופש פיננסי בעצם אין לנו זכויות פוליטיות. אז בנימה הזאת אני רוצה לסיים ולהגיד לכם תודה ולקוות שבאמת נגיע למקום טוב עם ביטקוין. שאלות?
אני לא יודעת אם... אני רק מתחילה להתוודע על העניין הזה של ביטקוין, זה עדיין לגמרי אבסטרקטי מדי בשבילי, אבל אז אולי מה שאני אשאל עכשיו נובע מאיזשהו...
הכל בסדר, בשביל זה אנחנו פה.
לא, אני חשוב לי לעשות את הקדמה הזאת, כי יכול להיות שאחרי שאתה תסביר את זה, אז אני, דברים יסתדרו לי. מצד אחד, אתה אומר שהוא מטבע מבוזר. כאילו, אני לא מצליחה להבין את הסתירה בין זה שביטקוין הוא מטבע מבוזר מצד אחד. מצד שני, יש תיעוד מלא בבלוקצ'יין כל הזמן לכל מה שקורה בעצם, ואפשר לעקוב אחרי כל... אז איפה, כאילו...
אז באמת, אני לא נתתי הסבר על רמה הטכנולוגית של ביטקוין, אבל כדי לענות על השאלה שלך, אז בעצם הביזור של ביטקוין, בכלליות אני אגיד, שבעצם היומן הזה נשמר בהמון המון המון מחשבים מסביב לעולם, אוקיי? ככה שכל אחד שומר על כל הנתונים האלה שנעשו. עכשיו, הנתונים האלה, הפעילות, אני שלחתי לך כסף, את שלחת לפלוני, פלוני שלח לאלמוני וכן הלאה, הפעילות הזאת היא מתועדת מהיום הראשון של ביטקוין, ועד היום, כל הפעילות הזאת היא מתועדת, אבל אני לא יודע להגיד אם האדם שביצע את הפעילות הוא את. זאת אומרת, זה היומן הרישום לא יודע להגיד לי. את מופיעה שמה כ-1 GS FFF וכו'. זאת אומרת, לקשר את הכתובת הזאת אלייך, זה משהו שמצריך משאבים, כמו גם שאת יכולות להיות לך אינסוף כתובות כאלה ברמה תיאורטית. אז לכן זה מקשה על עניין של מעקב והבנה של נתיב ההון, אבל הביזור שלו בעצם נובע מזה שהוא נמצא בהמון, היומן הזה נמצא בהמון מקומות בעולם. אם את רוצה הסבר קצת יותר מקיף, אני אשמח להסביר לך בהמשך. יש עוד שאלות?
אם היא קנתה עם תעודה, אז מה קורה אז?
תעודה ממי?
שלה.
עם תעודת זהות אתה מתכוון, KYC. אז KYC באמת יקשר אותה לכתובת הספציפית שבה היא קנתה. אם היא קנתה את זה בזירה, אז בתוך זירה יש כתובת מסוימת שאחרי זה היא תוציא, ויראו לאן היא הוציאה את הכתובת, והכתובת הזאת תהיה מקושרת איתה. נכון, למרות שהיום בבוקר, אתמול בלילה, כבר התחיל לצוף שמועות על זה שבייננס דלף מבייננס מידע על לקוחות, היום בבוקר, אני לא עקבתי מה קרה אחרי זה, אבל באמת נראה שבייננס, מישהו פרץ לשם וגנב מידע של KYC. לא אמרתי שזה, ציינתי עובדה. עוד שאלות? מה זה שווקים מוסדרים ולא מוסדרים? מה הכוונה? יש שווקים שהם נמצאים מחוץ למערכת הפיננסית הבינלאומית, יכול להיות, זה מיליארדי אנשים, זאת אומרת, באפריקה, בסין, שהם לא unbanked, מה שנקרא. זאת אומרת, ה-unbanked, וזה גם כלכלה, כן, כלכלה מאוד, שזה גם אגב אחד ה-use cases של ביטקוין, ויש שאומרים מטבעות אחרים, כדי להכיל כלכלה לאנשים האלה גם. אבל שוב, כשאני מדבר על, דיברתי על זה בהקשר של הלבנת הון, אז אנחנו בכלל לא סופרים את זה בתוך המערכת הכלכלית. אוקיי, תודה רבה לכם.
מופק על ידי פודקאסטיקו. פודקאסטיקו. פה מפיקים. פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו. פודקאסטיקו.